ערב טוב ומבורך. אני מבקש ברשותכם את השיעור הפעם להקדיש למי שהיה מורי ומנהלי ומן הסתם מורם ומנהלם של עוד רבים מהיושבים פה, לרב דב וירצבורג, זכרונו לברכה. שהוא גם מיושבי השכונה, נכון? מיושבי המקום. אני עצמי ודאי חייב הרבה הרבה אישית. יהיו הדברים עילוי לנשמתו. וניכנס לפרשת תולדות. בפרשת תולדות אני מבקש לנצל את הלימוד שלנו השבוע כדי לעסוק קצת, טיפה, צריך להיזהר אפילו להגיד את המשפט הזה, כדי לעסוק ביצחק אבינו. טיפ-טיפה לגעת ביצחק. אם מישהו רוצה לדעת משהו על אברהם אבינו, נו, אז באיזה פרשות הוא צריך להסתכל? אברהם אבינו יש שלוש פרשות, אולי אפילו ארבע. עולמו של אברהם מתחיל בפרשת נוח בסוף. כל פרשת לך לך, כל פרשת ויירה, כל פרשת חיי שרה. מי שרוצה לעסוק ביעקב, נו, איזה פרשות יעסקו בו? למעלה מחצי ספר בראשית. מפרשת תולדות, כל הפרשות הן מסביב ליעקב. תולדות, וייצא יעקב, וישלח יעקב, וישב יעקב. גם הפרשות שעסוקות ביוסף ובאחים עסוקות ביעקב. ויחי יעקב, מות יעקב. יצחק יש לו את פרשת תולדות, אז כדאי לנצל את הפרשה ללמוד את יצחק. האמת זה לא מדויק, ובאי הדיוק כבר נמצאת התהייה הראשונה שתמיד אנחנו רוצים ללמוד אותה. יצחק נמצא גם בפרשת וירא וגם בפרשת חיי שרה, אבל הוא נמצא ולא נמצא. יצחק הוא הנעקד של פרשת וירא. יצחק הוא הנולד של פרשת וירא. יצחק נמצא גם בפרשת לך לך. הוא הבן המובטח שלא מופיע. הוא נמצא בפרשת חיי שרה. אבל כל כך שונה מיעקב. כל פרשת ויצא עוסקת ביוזמות של יעקב כלפי רחל, כלפי לאה. בהליכה של יעקב למצוא אישה מבנות אחי חרנה. יצחק, גם כשאנחנו כבר רואים אותו במקום פסיבי, הוא נעלם פתאום. כבר רואים אותו בעקדה. נו, הבטיחו ברור, אמר אברהם, ונשתחווה ונשובה עליכם. אבל איך מסתיימת העקדה? וישוב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע. וישב אברהם בבאר שבע. ויצחק נעלם. כמו תמיד חז"ל, את הנעלמים לוקחים לתקופה לשם ועבר. נעלם. הפעם הבאה שנפגוש אותו תהיה בויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב של סוף פרשת חיי שרה שקראנו השבת, ששם הוא רואה את הגמלים באים עם רבקה. כל האריכות של פרשת חיי שרה, כפילות, אליעזר מספר את הסיפור, התורה מספרת את הסיפור בעצמה, נכון? אחרי זה אליעזר מספר את הסיפור ללבן ובתואל. אברהם, אליעזר, נו, פוגש את יצחק, מה כתוב? ויספר העבד ליצחק את כל אשר עשה. הלאה. אין זמן, ממשיכים. בפרשת תולדות הוא מופיע. וכשהוא מופיע, הוא שוב לא מופיע. יש לי יצחק, שום עליכם, יש לי יצחק יוזמה אדירה לברך את עשיו. נעסוק בברכות היום בעזרת השם. אבל כל היוזמה הזאת מסתובבת ויצחק מברך את יעקב. שלא לפי תוכניתו. לכאורה שלא לרצונו. אבל בסוף הוא מאשר את הברכה וקובע גם ברוך יהיה. הוא יכול לא לאשר את הברכה. יצחק חופר בעירות. נו, הנה כבר יש משהו. אבל הוא חופר את הבעירות של אבא שלו, שסיתמום פלישתים. הוא לא חופר אף בעיר שלו. אחרי שסותמים פלישתים, הוא הולך למקומות חדשים. אז מתעסקים איתו בעסק, אז הוא קורא למקום עסק, והולך משם. מתעסקים איתו בסתנה, אז הוא קורא למקום סתנה, והולך משם. זה בפרשה היחידה שבה יצחק אקטיבי. המקום השלישי הוא לא שיצחק עשה, אלא שפשוט לא רבו איתו. זה הביטוי. ויחפור באר שלישית ולא רבו עליה. ויקרש מהרחובות. כשיש יוזמות הן נתקעות. כל יוזמה. יש לו יוזמה לרדת למצרים, כמו אברהם אביו. בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אל תרד מצרימה. היוזמה לברך את עשיו כבר אמרנו. היוזמה לחפור בעירות כבר אמרנו. היוזמה לבנות את הבעירות הבאים כבר דיברנו. אחר כך צריך לברך את יעקב. לפני שהוא יוצא ללבן. הוא לא יוזם את זה. רבקה אומרת לו שצריך לברך את יעקב. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? ואז יצחק קורא ומברך את יעקב. דמותו של יצחק, הבן הנעקד. אז זה לא שרק הפרשות כביכול מצומצמות ביצחק. צריך ללמוד ככה טוב, 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 כמו שעסקנו באברהם, במעט שעסקנו ונעסוק ביעקב מהפרשות הבאות, טיפה מהבן הנעקד, ממה שאנחנו קוראים מהפסיביות הזאת של יצחק. השוני הראשון המציאותי בין עשייתו של יצחק לעשייה של האבות האחרים, היא שיצחק הוא איש שדה. מה שקצת יסביר מראש את אותו חיבור מיוחד עם עשיו. נגיע לזה בהמשך. יצחק תמיד נמצא בשדה. הוא חופר בעירות בשדה, הוא זורע בארץ ההיא ומוצא בה מאה שערים. עוד רגע ניכנס לפסוקים האלה. הוא לא זורע מפני שהקדוש ברוך הוא אמר לו לזרוע. הקדוש ברוך הוא אמר לו, שכון בארץ. גור בארץ הזאת אשר אומר אליך, ואהיה עמך ואברכך. אבל יצחק מבין שתפקידו הוא להיות החקלאי. יצחק מבין שתפקידו הוא להיות הזורע. החלוקה בין עובדי אדמה לרועי צאן היא חלוקת הבסיס שכל מי שרגיש בספר בראשית יודע שהיא חורזת את כל הספר מבראשית ועד ויחי. זו החלוקה בין קין להבל. קין הוא עובד אדמה והבל רועה צאן. נטיית הלב שלנו הולכת לכיוון רועי הצאן. עוד נדבר על זה עוד מעט. זו נטיית לב מוטעת. קשה להגיד. צריך להבין ממה היא באה, אבל צריך להבין איך זה קורה. נטיית הלב שלנו הולכת לרועי הצאן, ואולי כדי לארגן לעצמנו את ההבנה, אומר רש"י כבר בפרשת בראשית על הפסוק, והבל היה רועי צאן. כשקין עובד אדמה כתוב והבל היה רועי צאן, אומר רש"י, הבל הבין שהקדוש ברוך הוא קילל את עבודת האדמה. ארורה האדמה בעבורך. האדמה אשר איררה השם, זוכרים? וקוץ ודרדר תצמיח. וכיוון שהבל הבין שהאדמה מקוללת, הבל עשה כביש עוקף אדמה. הוא בחר שלא לעבוד את עבודת האדמה. אבל כשהאדם הראשון הופיע בעולם, הוא הופיע במטרה מוגדרת. ואדם עין, מה? לעבוד את האדמה. האדם לא הופיע כרועה צאן. לא זאת מגמתו בבריאה. ואחר כך הוא מונח בגן עדן לעובדה ולשומרה. הקדוש ברוך הוא עושה במלאכתו, אומרים חז"ל, והוא עושה במלאכת הקדוש ברוך הוא. ויתה השם אלוהים גן ועדן מקדם. והאדם צריך להמשיך את הנטיעה. קין עובד אדמה והבל רועה צאן. והעולם מתגלגל לאן שהוא מתגלגל עד שנולד נוח, ומה נאמר על נוח על ידי אביו? זה ינחמנו ממעשינו, מעיצבון ידינו, נו, מן האדמה אשר איררה השם. אומר רש"י, מניין ידע למך? נביא היה. ואומר רש"י, כשנוח נולד, למך ראה בידיו, באצבעותיו. עכשיו יותקנו כלי מחרשה, עכשיו תחזור האדמה להיאבד. נוח יוצא מן התיבה, ומה הדבר שהוא עושה? נוטע כרם. בעל כורחו הוא היה רועה צאן, מנהל גן חיות בתיבה. הוא לא היה רועה צאן אף פעם. הוא ניהל את העולם של העתיד. הוא הוביל את התיבה שתמשיך את העולם של מחר. הוא מעולם לא ראה צאן. נוח היה עובד אדמה. אבל נעצור לשנייה. קין עובד האדמה מביא מפרי האדמה, ושם הוא נופל. ורוצח את הבל. נכון? נוח נוטע כרם ושם הוא נופל. וחם אבי כנען עם כל הסיפור. אברהם אבינו, פוגשים אותו עם לוט ועם הרועים, הם רועי צאן. יצחק מן ההתחלה נמצא בשדה. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. וישב יצחק עם באר לחי רועי. יצחק הוא איש האדמה. יצחק בא לתקן את קין. רבקה מה היא? מה רבקה? רואה צאן. רבקה יוצאת בצאת השואבות עם הרועות, עם בנות העיר. יעקב רואה צאן. עשיו הוא איש האדמה. נכון? יודע ציד, איש שדה. מובן למה יעקב פוגש מיד את רחל? והנה רחל ביתו, פגישה ראשונה, ויצא, והנה רחל ביתו באה עם הצאן. ויאהב יעקב את רחל. וישק יעקב לרחל. וישא את קולו ויבק. רואה הצאן הולך בדרך, כמו רחל שקבורה בדרך. רואה את הצאן הגדולה רחל, שאגב שמה הוא כשם הרחל, כשם הרחילים, כשם הצאן, זה שמה. גם קבורה בדרך. כלומר, לא רק הפגישה הראשונה הייתה היא בדרך, גם הקבורה של רחל וגם מותה של רחל וגם הסיום וההמשך שלנו, כל ההיסטוריה דרך רחל הוא בדרך. מובן עכשיו קצת יותר למה אמרו כולם הגדול לגדולה והקטן לקטנה? כי עשיו הוא איש שדה. ואצל לאה, הביטוי שחוזר אצלה כל הזמן זה ותיצא לאה. אצל דינה ביתה כתוב ותיצא דינה בת לאה, ורש"י אומר שם ביטוי קשה. יצאנית בת יצאנית, אמה הייתה יוצאת לשדה והיא יוצאת. אתם זוכרים מתי הדיון הגדול בין רחל ללאה מתרחש, שממנו בהמשך יהיה את כל המהפכות של יוסף ויששכר וזבולון? אתם זוכרים על סביב מה הוא מתרחש? סביב הדודאים, שראובן הולך בימי קציר חיטים, נו, למצוא בשדה. אבל יוסף של רחל רואה את צאן. הוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה. ותפקידו הוא ללכת לראות את שלום אחיו ואת שלום הצאן. ולהשיב דבר. יוסף ירד למצרים וינהיג את הממלכה הגדולה שבה תועבת מצרים כל רואה צאן. והמתח בין ישראל למצרים במצרים יהיה סביב השאלה מי יהיה בארץ גושן, שהיא ארץ מראה של רואי הצאן, ומי יהיו השרים שיעסקו במצרים. יוסף רואה הצאן, הולך לנהל את ממלכת הנילוס, את ממלכת האדמה, את מצרים של תועבת מצרים כל רואה צאן. זה לא נגמר פה, זה ממשיך במשה רואה הצאן, וזה ימשיך הלאה. זה גם יגיע לדוד, זה יגיע להמשך. הדיון על עבודת האדמה וראיית הצאן הוא לא רק דיון יפה שרואים אותו לאורך כל הדרך, צריך להבין את עומקו. מה פירוש שהאדם נוצר לעבוד את האדמה? מה זה פה, הסתדרות? אני רוצה לעבוד בהייטק. מה הרעיון הזה? מה זה הרומנטיקה הזאת של עבודת האדמה? מה הרעיון? צריך להבין יסוד מאוד עמוק. בסעודה שלישית לפני שבועיים חשבנו עליו תוך כדי ניגון, אריאל ביחד. צריך להבין פה יסוד עמוק מאוד שקשור למושג של עבודת האדמה כעבודת האדם. דמיינו לעצמכם, פעם אני זוכר שדיברנו על זה בהקשר לגמרי אחר, דמיינו לעצמכם לרגע את אדם הראשון ניצב ביום השישי בששת ימי בראשית ורואה את כל הבריאה. אנחנו צריכים לדמיין את זה מסיבה פשוטה, כי כולנו שם. כולנו אדם הראשון. אדם הראשון נמצא ביום השישי, נכון? הוא נולד בחצות היום של היום השישי, בבוקר נולדים עוד החיות, נכון? מופיעים החיות, תוצא הארץ. ואז מגיע האדם ויפח באפיו נשמת חיים. מה הוא רואה? פגישה שלו היא אימה. בעצם הוא נפגש עם עולם כמו שלנו. הכל אותו דבר. נכון? כלבים, חתולים, ציפורים. כל החיות, אמת, הכל, נכון? יפה, יחד, הרמוניה, גן עדן, מצוין. אבל הוא רואה מה שאני רואה. מה הוא לא רואה? פעם ניסיתי להגדיר את זה לילדים. ופתאום חשבתי במילים של ילדים, כשחושבים במילים של ילדים זה יוצא הכי נכון. הוא לא רואה הורים. כולם ילדים בלי אבא ואמא. נכון? בית יתומים אחד גדול. מי בא לאספת הורים? אף אחד. תכנסו רגע להיות לשנייה שוב הנשמה הראשונה של כולנו, האדם הראשון. במילים לא יפות. לא כל כך קשה להאמין. אלא ממי בא החתול הזה? מהאבן? מהקוף? ממי הוא בא? איזה וורטים אני יכול להגיד? מה כל כך מסובך? ההבדל בין אדם הראשון לביני הוא לא בחיות שאנחנו רואים. ההבדל הוא שכשאני רואה את הכבש, אז כשאני גדל מסבירים לי מותק, זה לא, יש לה כבש אבא ואמא, וסבא וסבתא. ופתאום אני מבין שיש אילה ועוד אילה ועוד אילה ועוד אילה, והוא, זה עבודה קשה מאוד להבין שלמעלה למעלה לאין ארוך מכל העילות שאני רואה, אנטו עילת העילות וסיבת הסיבות. בעברית אחרת, הפגישה של אדם הראשון עם היש מאין, בסדר? ביום השישי, הייתה כמעט מוחשית. טוב? יש כאן גשמי שבא מרוחני לחלוטין. יש כאן יש, תמיד אנחנו מסבירים שיש פירושו תפיס, נכון? נתפס מאין תפיסה. בסדר? כשקין נולד הוא כבר במצב שלי. נכון? גם הבל. כי כבר יש להיפופוטם אבא ולפרה אבא. יש דבר אחד, זה דבר מופלא וזה מופיע בכל הפסוקים עצמם, אנחנו עוד רגע נראה את זה. שכשאתה מסתכל עליו, אתה בעצם רואה בו את הבריאה יש מאין, כמו בששת ימי בראשית. אתם יודעים איפה? באדמה. בצומח. קח קרחת של יער ותסתכל עליה אחרי יום של גשם שבעזרת השם יתרבה כמו השבוע אצל כולנו עוד ועוד. קח קרחת של יער כזאת, תסתכל עליה ותראה איך הכל צומח, יש מאין. זה לא קשור לשום דבר שבא לפניכם. בסדר? זה הכי 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 קרוב ליש מאין ממש. לכן אם תשימו לב בבריאה, ביום השלישי, לגבי הצמחים והאילנות והירקות והפירות, לא כתוב תוצא הארץ, אלא תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע. ובביצוע לא כתוב ותדשא, כמו שהיה בכל המקומות האחרים, תוצא הארץ נפש חיה ותוצא, אלא כתוב תדשא הארץ, נו, ותוצא הארץ. אתם יודעים מה זה תדשא בעברית? כל המפרשים מדברים על זה, הרב הירש מתאר את זה נפלא, מי שיראה אותו בפנים זה נפלא. המושג תדשא בעברית פירושו תדשא, דייש, דש. יש מלאכה במלאכות שבת, יש אב מלאכה שנקרא דש. מלאכת דישה היא המלאכה להוציא דבר ממקורו. בסדר? לפרק, משם בא הפירוק, תולדה של מפרק. זה דש. מלאכת חליבה בשבת נאסרת משום דש, שזה מפרק. כלומר, יש פה משהו, והמשהו הזה יצא. הדש סך הכל עוזר לדבר הזה להופיע. אז זה יצא. אתם יודעים מה זה תדשא הארץ, דשא עשב מזריע זרע? הארץ, באופן טבעי, יש בה כוח אלוקי מצמח שמדשה. יש את זה גם בתרנגול וגם בסוס וגם בכל דבר בעולם, אבל בסוס אתה רואה את אמא סוסה. ובאדמה אתה הכי 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 פוגש את הבריאה בעצמה. בסדר? הדברים, אני חושב, פשוטים לגמרי. בבריאה אתה רואה את זה פה. בעומק, הדבר הזה נקרא בקבלה אור חוזר. בעברית אחרת, ככל שהדבר נמוך יותר, ככל שהדבר מגושם יותר, ככל שהוא נמצא במקום יותר 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 למטה, כך אתה רואה את הבריאה יותר. יודעים למה זה נקרא אור חוזר? פעם אמרנו, כי אם יש יום חם, אז השמש באה מלמעלה, ולכאורה היה אמור להיות ב-200 מטר גובה יותר חם מאשר למטה, נכון? כי זה יותר קרוב לשמש, נכון? אבל אנחנו יודעים שזה הפוך. אנחנו יודעים שלמטה הוא חם מאוד. ו-200 מטר גובה זה הרבה יותר נעים. למה? יש מושג שקוראים לו אור חוזר. כשהשמש מגיעה הנה למטה, אין לה כבר לאן ללכת, אז מה היא עושה? פרסה. לופ. כשהיא עושה לופ, אז יש כאן שמש כפול 2. אז כאן הכי חם. ככל שהדבר נמצא במקום הנמוך יותר, בא יותר לידי ביטוי הרצון הראשון העליון יותר. אתם מבינים למה ארץ נקראת ארץ? כי בארץ יש את המילה רצון. הרצון העליון ביותר, הרצון הראשוני ביותר, בא לידי ביטוי כמו שהוא, הכי חזק, במקום הכי נמוך, בארץ, למטה. הכי למטה שיש, זה בא לידי ביטוי הכי חזק שיש. מה שהאדם מנסה לעשות, כשהוא זורע, כשהוא עובד אדמה, מה שהוא מנסה לעשות זה להוציא מהאדמה הזאת לחם. הוא מכיר את הכוח האלוקי שמצמח את האדמה, אבל הוא רוצה שהכוח האלוקי הזה לא יצמיח סתם, בר. הוא רוצה שהכוח האלוקי הזה יצמיח את מה שהוא רוצה. אתם יודעים איך קוראים לזה? מלחמה. איך קוראים לזה הילדים? מלחמה? מלחמה. אתם יודעים מה זה מלחמה? מלחמה זה אני הוציא מפה לחם. ולא מה שבא עכשיו לאדמה להוציא. עובד אדמתו, וקין היה עובד אדמה, יסבע לחם. עובד האדמה הוא זה שבעצם הכי הכי קרוב ופוגש את הבריאה בעצמה. יש ביטוי יסודי מאוד בחז"ל. מבינים אותו תמיד, אבל מבינים אותו בפחות עומק, אני יודעתי. חז"ל אומרים ששישה הסדרים נמצאים בפסוק. שכל מילה בפסוק מתארת את אותו סדר בשס במשניות. הפסוק שמוזכר הוא והיה אמונת עיתך, חוסן ישועות, חוכמה ודעת. שישה מושגים. חז"ל אומרים שכל מילה כאן מתארת סדר במשנה, גמרא במסכת שבת. כך עיתך, עת, עיתך מתארת סדר מועד. חוסן, החוסן את סדר נשים, את כתובות ואת קידושין ואת גיטין. ישועות את נזיקין, חוכמה ודעת את טהרות. אמונה מציינת סדר זרעים. למה? שמאמין בחי העולמים וזורע. אז הפשטות שמאמין בחי העולמים וזורע פירושו, למה הוא זורע? כי הוא אומר שבעזרת השם יהיה גשם. בעומק אתם יודעים מה זה מאמין בחי העולמים וזורע? הפגישה הקרובה ביותר עם חי העולמים היא בזריעה. אין פגישה קרובה יותר עם הרצון הראשון מאשר ברצון למטה. כי הרצון למטה הוא בשביל מה היה כל הדבר. בשביל מה בראתי הכל? איך תמיד אנחנו אומרים, בראתי את הכל כדי שיגלו שיש אור בעולמות העליונים אצל המלאכים, או בראתי את הכל כדי שיגלו שאין חושך למטה שם באדמה. לכן האדם הוא זה שצריך לטפל באדמה. ולהביא את האדמה למה שהיא יכולה להידמות. ולהעלות הכל מלמטה, 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 למעלה. עובד האדמה, אתם מבינים את הסיכון הגדול ואת הסיכוי הגדול? עובד האדמה פוגש הכי חזק מכולם את הבריאה עצמה. את היש מאין. אתם מבינים כמה זה מסוכן אם אתה לרגע אחד שוכח? לשנייה אחת שוכח שהראשית היא בכלל לא שלך? אם לשנייה אחת אתה שוכח להביא את ראשית אריסותיכם תרימו חלה? לשנייה אחת. אתם מבינים שחלה זה הדבר הכי קרוב לחולין? זה הדבר הכי הפוך שיכול להיות? או שאת ראשית אריסותיכם תרימו חלה, או שבלחם הזה אתה תהפוך לכופר הגדול ביותר שיש בעולם. בעבודת האדמה יש לך כוח לעשות את הדבר שהכי נראה קרוב ליש מאין. קין. אתה פוגש את הראשית, ומשם אתה יכול לעשות את הכל. אם היה מישהו בעולם שהאמין בחי העולמים וזרע, בפשט הפשוט ביותר בעולם, אבי אבות המאמינים בחי העולמים וזורעים הוא יצחק. כשנוח נוטע כרם, נוח נוטע כרם בעולם עצוב. זה דבר מדהים איך הוא הביא זמורות, כבר דיברנו פעם, ומחליט לצאת מהמבול, ודבר ראשון לטעת כרם. איך אומרים חז"ל? שיהיה מי שישתה לחיים. נפלא. אבל אני לרגע אחד אדבר כמו חקלאי. נוח נוטע כרם באדמה רוויה מאוד. הוא נוטע כרם בתנאים אידיאליים. ויהי רעב בארץ. כך בשלישי של הפרשה שלנו. ויהי רעב בארץ. רעב בארץ כבר היה אצל אברהם. מה עושים כשיש רעב בארץ? הולכים למצרים כי במצרים יש נילוס. יש רעב בארץ כי אין גשם, אז הקדוש ברוך הוא ברא בעולם מצרים שבה לא צריך גשם. אז כשיש רעב בארץ, יורדים למצרים. זה הדבר הכי הגיוני בעולם. ויהי רעב בארץ, שלישי של הפרשה, פרק כ"ו, פסוק א', מחילה. ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם. זה קלאסי ליצחק. אפילו את הרעב אי אפשר להגדיר אלא כרעב מספר 2. אי אפשר לתת משהו אוטונומי? לפחות שהרעב יופיע סתם בתור רעב. מה רע בפסוק ויהי רעב בארץ? בסדר, מלבד הרעב הראשון. הבארות זה מלבד הבארות הראשונים, הכל, גם הרעב הוא מלבד הרעב הראשון. עובד האדמה הוא הנעלם, הוא לא יופיע, אין אותו. אגב, אני לשנייה, אתם זוכרים מה הנקודה המשכנעת סופית את יצחק אבינו שהברכה מגיעה ליעקב? אני עד היום לא מבין בכלל מה קורה שם. דיברנו על זה פעם, אבל לא דיברנו על הנקודה הזאת. אני לא מבין מה קורה שם מבחינת ההיגיון. יש לך ספק, נכון? יש ספק, הרי מדי ספק לא יצאת. הכל כל. יעקב והידיים. ידי סבא, אז כשיש ספק, מה עושים? הולכים לרב, לא? טוב, אז הנס הראשון זה שהוא לא הלך לרב. הנס השני שהוא לא אמר תקו. מה הנס השלישי? יש ספק. ספק, לחומרה, לא? ספק. מה אתה נותן ברכה מספק? עכשיו אני גם לא מבין, הרי אתה לא יודע אם הוא יעקב עשיו, חכה 30 שניות. יצחק בן 123. איך הייתה אומרת סבתא שלי? חיכית 100 שנה, אין לך 5 דקות. מה קרה עכשיו? והיא אך יצא יצא, מה קרה? הם 63 מקבלים את הברכות. עכשיו אתה בספק, מה מכריע? ויאמר ראה, ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. מהי נפקמינה בכלל? הוא ריח השדה אשר ברכו השם. ממילא לא יכול להיות שיש פה טעות. ואם יש טעות, היא הייתה טעות בדיאגנוזה שלי. עכשיו נכנס עשיו, ואנחנו מתפלאים, הפירוש גם ברוך יהיה, תגיד, זה היה תחת לחץ. תגיד, לא מקובל, הייתה הטעיה, אי הבנה, נדבר על זה מחר בבוקר, נפתור את העניינים. מה קרה? לא הבנתי. עכשיו הוא מגדיר, בא אחיך במרמה. באנוכי עשיו בחוריך, בעלי הקריאה הנחמדים תמיד עושים לנו כל מיני הנחות. אנוכי, ואז הולכים לנוח, שותים תה, אחרי זה יסף בחוריך, מצוין. מה אם יעשו בעבר אחיך במרמה, בא אחיך ומחר במרמה? הגדרות ברורות, בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך, תשמעו את המילים, הברכה שלך אצלו. תהיתי, הוא השדה. גם ברוך יהיה. למה? כי הרחתי שדה. להריח זה תפקידו של עובד האדמה. ריח בני. אגב, חשבתם פעם על השילוב של החושים האלה? יעקב, יצחק אבינו לא מה? לא רואה. תראו באיזה חושים הוא משתמש. הקול, הידיים, הריח. ואיך הוא קורא לזה? ראה. איך אתה רואה? מה ראה? מי ראה? אתה לא רואה. אני לא רואה. אתם לא רואים. אני לא רואה כמו שאני לא מופיע. הרי רק בתולדות החלטתם סוף סוף שאני נמצא. אני לא רואה. ואני לא מופיע, ואני בכלל לא נמצא. אתם גם לפעמים הרי שוכחים אותי בכוונה. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, ומחר יצחק. אתם עושים לי את זה בכוונה, אבל אני לא מרגיש. אומרים חז"ל, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם, זה יצחק. זה יצחק. אברהם יותר קדם, לא? מימי קדם זה בגן עדן מקדם. זה יצחק. רש"י עוסק רק במה שקשה בפשט, לא בדרשות. הוא מסביר בדרוש. וכשרש"י רואה את יעקב נכנס אל יצחק, הוא אומר, כשנכנס, נכנס וריח גן עדן עמו. מי הכריח את זה? את רש"י. רש"י אומר, אחרת לא כתוב פה כלום בפרשה. לא כך מכריעים בספק. אין לפרשה הזו שום היגיון. אלא אם כן אתה מבין מה רוצה יצחק מעשיו. אני אחזור מיד ליצחק ועשיו, חזרה שנייה לפסוקים שלנו, בכ"ו, פסוק א'. ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם. אז מה זה קשור הרעב הראשון? ממילא על פי היגיון, על פי שכל, על פי נגלה, צריך לפעול כמו שהיה בימי אברהם. כי כשהקדוש ברוך הוא מביא אותי למצב של פיקוח נפש, צריך לפעול על פי השולחן ערוך בפיקוח נפש. נכון? יש הגדרות בהלכה. ויהי רעב בארץ, יש הגדרה מתי חייבים לקחת את הילדים ולצאת, לא עלינו. זו הגדרה בהלכה. וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה. ויירא אליו השם, כמו אצל אברהם. ויאמר, אל תרד מצרימה, הוא עוד לא ירד. שלא יהיה לך אהבה אמינה. שזה לא יעבור מהרהור הלב למחשבה שבמוח. איך אומר רש"י, שאתה עולה תמימה ואין חוץ על הארץ כדאי לך. אגב, חשבתם פעם על הביטוי? כשהייתי ילד, האמת שעד היום לפעמים, אני חשבתי שהעולם מחולק לעד הזכוכית של בן גוריון, היום כבר אין פעם מהזכוכית, ומהזכוכית של בן גוריון. גם עכשיו אני חושב כך. בארץ ישראל יש ארץ וחוץ לארץ. נכון שזה משפט ישראלי? יש ארץ וחוץ לארץ. מאיפה הוא? הוא מחוץ לארץ. הוא מהארץ. אין חוצה לארץ כדאי לך. עניינה של הארץ זה שפה הדברים באים לידי ביטוי בארץ. אין חוצה לארץ כדאי לך. יש שם דברים עצומים, גדולים, רוחניים, מופלאים, יכול להיות. תלמוד בבלי שלם. אבל חוצה לארץ, אין חוצה לארץ כדאי לך, שאתה עולה תמימה. שכון בארץ אשר אומר אליך. שכון בארץ, אומרים חז"ל, יש איזה שתי אפשרויות להבין. או שכון בארץ במובן של שכון, תגלה פה שכינה. או שכון בארץ במובן של תקים פה שכונה. כך אומרים חז"ל במדרש. אתם יודעים מה זה שכון בארץ? תגלה פה שכינה, איך תקים פה שכונה. איך משרים שכינה במציאות? בכלי, פה בארץ. ככל שזה יותר בארץ, זה יותר מגלה את רצון הבורא. לכן שכינה נקראת מלכות. כל המצוות שאנחנו עושים הם לשם ייחוד, קודשא בריחו ושכינתי. איך זה מתגלה פה? גור בארץ הזאת, ואהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. שימו לב, אתה פה כדי להקים את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. ביר ביתי את זרחה כחוכמי השמיים ונתתי לזרחה את כל הארצות האל והתברכו בזרחה עקב פסוק ה' עקב למה מגיע לך עקב אשר שמע אברהם בקולי אצל יצחק אצל אברהם נאמר בסוף העקדה עקב אשר שמעת בקולי וישמור מי אברהם מצוותיי חוקותיי ותורותיי וישב יצחק בגרר ומה הוא עושה שם בגרר? מה הוא עושה? פסוק י' ב' ויזרה יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא 100 שערים ויברכהו השם. מה שאומר בארץ ההיא פסוק י' ב' ויזרה יצחק בארץ ההיא זה בגרר אף על פי שאינה חשובה כארץ ישראל עצמה. כארץ שבעת הגויים בשנה ההיא אף על פי שאינה כתקנה שהייתה שנת רעבון בארץ ההיא בשנה ההיא שניהם למה לומר שהארץ קשה והשנה קשה 100 שערים שעמדוה כמה ראויה לעשות ועשתה על אחת שעמדוה 100 ורבותינו אמרו עומד זה למעשרות היה כלומר, כל סוגיית תרומות ומעשרות מתחילה מפה. אתם יודעים על איזה פסוקים דילגנו? דילגנו על פסוקים מופלאים ששייכים ליצחק לאורך כל הדרך. חשבתם פעם על חייו של יצחק? נחזור לרובד הכי אנושי שיש? ביצחק מקנאים. את יצחק שונאים. והתגובה של יצחק היא תמיד הפוכה. הוא מגיע, ומה היו הפסוקים שדילגנו עליהם? רבקה ואשתו. הוא זורע 100 שערים ומוציא מים, אז מה קורה שם עם הפלישתים? ויקנאו אותו פלישתים. אגב, מדהים, לא ויקנאו, בוא, שמעתם פעם בעברית דבר כזה? ויקנאו אותו. את היצחקיות, את המהות. חשבתם פעם על יצחק הילד? מה החוויה הראשונה שהוא רואה? שמגרשים את האח שלו. למה מגרשים את האח שלו? כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני עם יצחק. אז מגרשים את האח שלו. לאן הוא הולך מעקדת יצחק? זה הדבר הבא איתו? לאן הוא הולך מעקדת יצחק? לבאר לחי רועי, לאח שלו. את מי מגרשים? את אח שלו ואת מי? את הגר. מה הוא הולך לעשות בבאר לחי רועי? לימד אותנו רש"י בפרשה האחרונה? להביא את הגר חזרה, אמו צרה. כבר ישמעאל הוא האויב שלו, ויצחק הוא זה שהולך להיות עם ישמעאל ולהביא אותו חזרה. הוא מביא את הגר, וכשהוא מביא אותה היא כתורה, כי היא נאה כקטורת. מישהו פעם מסתכל כך על פרשת חיי שרה? נכון שיצחק לא מופיע בכלל בפרשת חיי שרה, הוא רק פסיבי? אבל רש"י הרבה שלנו, רש"י המלמד עושה את זה בשנייה אחת. אם היה אפשר לצלם את פרשת חיי שרה במסך, אז הייתי עושה מסך גדול ומסך קטן. שהוא הציע לי את זה השבוע בהגדרה נפלאה. במסך הגדול הייתי מקדיש 67 פסוקים לאיך אברהם דואג לשידוך, למי? לבן הרווק שלו, נכון? בן 37. והיה יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, נכון? בן 40 שנה. ובמסך הקטן הייתי שם משהו קטן, 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 שאף אחד לא רואה. איך יצחק דואג לשידוך לאבא הזקן שלו. מישהו הסתכל כך על פרשת חיי שרה? ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה, מישהו הביא לו אותה. מי מביא אותה? יצחק מתנחם אחרי אמו. פסוק אחד לפני שהוא מביא את כתורה כדי שאברהם יתנחם אחרי אשתו. רק יצחק יכול להגיע לנקודה הכי פנימית של עשיו. כי רק עובד האדמה נוגע בשורש, ביסוד, בדין, בגבורה. יצחק לא טועה בדיאגנוזה לגבי עשיו. יצחק רוצה לראות את עשיו ביחד עם יעקב, כשעשיו הוא עובד האדמה, והוא יודע שיעקב מוביל אותו. מאיפה אני יודע את זה? מפורש. הרי בסוף פרשת תולדות, ממש בסוף, נדלג שנייה לסוף הפרשה, כשיצחק קורא ליעקב, זוכרים את סוף הפרשה? יצחק קורא ליעקב, נכון? והוא אומר לו ללכת עכשיו פדנה ארם, פרק כ"ח, ממש בסוף הפרשה. ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו. אז יש כאן עוד סדרה של ברכות חוץ מהסיפור של הברכות ההם. אמת? הברכות האלה זה בלי הטעיות, מוסכם? הפעם יודעים מי יעקב ומי עשיו? הפעם גם אין סודות, סוף סוף רבקה גילתה הכל פעם ראשונה? בסדר? הכל ברור? יעקב יודע שעשיו, הכל הוא יודע עכשיו. אמת? אין שאלות עכשיו. נו, מה כתוב פה? ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. מזכיר לכם מישהו? לא תיקח אישה לבני וכו'. קום לך פדנה ארם ביתה ותואל אבי אמך. מכיר לכם מישהו? וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך. חכו. ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך. רגע, הברכה הזו לא הייתה לפני כן, היא שמורה כל הזמן ליעקב. ומה כתוב בהמשך? נו, וייתן לך, נו, את ברכת אברהם. כלומר, מעולם בדיון על הברכות לא היה דיון מי ממשיך את ברכת אברהם. מי שלא שם לב לזה פשוט לא קורא את הפרשה. הברכות מעולם לא עסקו בברכת אברהם. אפילו לא פעם אחת. זה יסוד היסודות של הפרשה. ברכת אברהם ניתנת, איך אומרים המשפטנים, בדעה צלולה. חתום. ברור. לא באישור אחרי ולא באישור לפני. יצחק קורא אומר ליעקב, נכון מה לעשות? אומר לו מוגדר. וייתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך. זה הילד ששמע בבית, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני עם יצחק. אז הדיון על הירושה ברור, איפה נמצא? פה? הוא בכלל לא נמצא שם. כל הדיון היה אחד, אחר לגמרי. האם עשיו יהיה זה שמצליח להיות קין המתוקן? האם אני אצליח לגלות שבעובד האדמה שבעשיו יש את הכוח לרומם את הכל? למה אתם חושבים שעשיו צד את אביו בפיו ושאל אותו איך מאסרין את המלח, איך מאסרין את התבן? כי זה מה שמעניין את יצחק, איך מאסרין. וימצא בשנה ההיא 100 שערים. כל עניינו זה מעשרות. כל עניינו זה איך מרוממים את האדמה, איך מביאים את ראשית פרי האדמה להשם. זה כל עניינו בכלל. רבקה רואה את הצאן מגיעה ורואה את יצחק. מה היא רואה? את מה היא רואה? איש יוצא לסוח בשדה. אברהם מתקן תפילת שחרית. דיברנו עליה הרבה. על העמידה, על העוצמה. יעקב מתקן תפילת ערבית של הלילה. יצחק מתקן את תפילת מנחה של היום. יצחק מתקן את התפילה של השדה. יצחק מתקן את התפילה שנמצאת במציאות של השדה, כל הזמן בשדה. את זה רבקה פוגשת. אני רוצה לראות אתכם פסוק אחד בחיי שרה, שאולי אומר את הכל. זה ישמע מוזר. פסוק אחד בחיי שרה, שראינו ככה בימים האחרונים, זה דבר פלאי פלאות. כשרבקה מגיעה, ממש כשרבקה מגיעה, סוף פרק כ"ד, סוף פרק כ"ד. רואים? סוף פרק כ"ד. הפסוק הזה הוא מאוד משמעותי, כי זה הפסוק הראשון שבו יצחק מתגלה לנו אחרי העקידה של פרשת וירא. הבן הנעקד מהעקידה נעלם. זוכרים שאמרנו את זה פעם בעקידה? הרי הבטיחו שהוא יחזור אל הנערים. נכון שדיברנו על זה פעם? הבטיחו שהוא יחזור אל הנערים, ונשובה עליכם. אמרנו פעם שחז"ל אומרים שהנערים הם מי? ישמעאל ואליעזר. אמת? ונשובה עליכם. אברהם שב אליהם. נו, יצחק נעלם. עכשיו אנחנו פוגשים אותו פה. איפה פוגשים אותו? פרק כף דלת, ממש לקראת סופו, פסוק סמך א', ותקום רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים, ותילחנה אחרי האיש, ויקח העבד את רבקה, ויילך. עכשיו פוגשים את יצחק. לא ראינו אותו פעם מאז העקדה. ויצחק, איזה פסוק מורכב, בא מבו. באר לחי רואי, והוא יושב בארץ הנגב. יצחק בא מלבוא לבאר לחי רואי. בא מבו. אתם זוכרים מה זה באר לחי רואי? זו הבאר שראתה הגר, והיא קראה לה באר לחי רואי, כי הגם הלום ראיתי אחרי רואי. יצחק הגיע למדרגות שלו בעקידה. אברהם מהעקידה יורד אל הנערים למרגלות ההר. ויצחק מהעקידה הולך לאן? לבאר של המלאך כפי שהוא נגלה להגר. עכשיו הוא צריך לרומם את זה משם. ויצחק בא מבו באר לחי רואי. אתם זוכרים את שתי הקריאות של ראש השנה? ביום השני עוסקים בעקדת יצחק, וביום הראשון פרשה להבדיל להבדיל מקבילה, אבל כל כך הפוכה ומקבילה והפוכה עם ישמעאל. נכון? הגר, ישמעאל מת. הרחק עם את החווי קשת, נכון? ותשב לה מנגד, ויפקח אלוקים את עיניה ותרא באר. יצחק הולך אל הבאר, והוא בא מבו באר לחי רואי, והוא יושב בארץ הנגב. נו, הלאה. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. וישא עיניו, וירא והנה גמלים באים. ותישא רבקה את עיניה, ותרא את יצחק, ותיפול מעל הגמל. כמעט פסוק טכני, חוץ משאלה אחת. כשכתוב וישא עיניו, זה לא סתם וירא. נכון? וירא זה לראות. To see. וישא עיניו, זה לעלות מהמקום שהייתי בו למקום אחר לגמרי, נכון? להרים את העיניים. נו, הדוגמה הקלאסית, ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, נכון? וירא את המקום מרחוק. זוכרים מה רש"י מרגיש שם? וישא אברהם את עיניו ואמר להם לנערים, מה אתם רואים? חול, שבו לכם פה עם החמור. ואני והנער נלך עד כה. נכון? וישא אברהם את עיניו. הוא נושא את עיניו מהפו אל הכו. הוא נושא את עיניו מהנערים ומהחמור ומהראייה של כאן למשהו אחר לגמרי לגמרי לגמרי. אמת? נפלא. תראו מה קורה פה עכשיו. מה עושה יצחק? במה הוא עסוק? במה הוא עסוק? ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. במה הוא עסוק? במנחה. הוא מתקן עכשיו תפילת מנחה. אין אדם נענה אלא בתפילת מנחה. לא נענה אליהו אלא בתפילת המנחה. הוא נושא את עיניו ומה הוא רואה? גמלים. מרגש. עמוד דום. וישא יצחק את עיניו וירא והנה גמלים באים. הוא לא רואה רבקה, הוא לא רואה אליעזר. אולי היה איזה ספר תורה מאחורה לשני וחמישי. גמלים. הרבה גמלים. מתודלקים, כי רבקה תדלקה אותם. זה מה שהוא רואה. עכשיו תראו לכם איזה קיצוני בפסוק, זה צועק הפסוק, אני לא יודע איך לא שמים לב את זה, אני לא ראיתי את זה. ותישא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק. נו נו, יש הבדל קצת, לא? ותיפול מעל הגמל. הוא רואה גמלים, והיא רואה את יצחק. ותאמר אל העבד מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו. לא משנה בשדה, ההולך על האף. מה זה קשור? הכל זה השדה, ריח שדה, הכל מההתחלה עד הסוף. מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו. ויאמר העבד הוא אדוני, נו! ותיקח הצעיף ותתקס. אומר הנציב מיד, אבל זה זועק פה. זה לא המדרגה שלי בכלל. הנציב אומר, מכאן ואילך זה יהיה כל החיים. זה לא וישק יעקב ורחל. זה לא לאב יעקב. זה לא אברהם ושרה. זה יצחק פועל במקום שלו, ורבקה פועלת במקום שלה, והיא צריכה להביא במציאות לזה שיצחק יביא את זה מלמעלה. כל מה שיבוא זה מיצחק, זה בכלל ממקום אחר. זה יבוא מלמעלה למעלה כאן, כי הכל בשדה. אתם יודעים מה כתוב פה? יש סיפור ידוע, סיפור בשנייה אחת ובו אני עומד, יש סיפור ידוע על האדמור הזקן ועל בנו. מספרים שהאדמור הזקן פעם שאל את בנו, את האדמור האמצעי, ביידיש זה יותר חזק, אינבוס הלטן, במה אחזת, במה החזקת, במה אחזת, בתפילה. היה כנראה איזו תפילה מיוחדת, ואז הוא שואל אותו, אינבוס הלטן, במה אחזת בתפילה? הכוונה באינבוס הלטן, באיזה ספירות, באיזה עולמות, נו, בוא, אני יודע. ראיתי שכתוב שיש סיפור. אז האדמור האמצעי אמר לו, היה מושגים שם, שבינה, כל מיני מושגים. אחרי זמן תפס האדמור האמצעי, מה שנקרא בישראלית אומץ, ושאל אבא, אינבוס הלטן, במה אבא אחז בתפילה? אז האדמור הזקן אמר לו, יחלטן דה סטנדר. אני תפסתי את הסטנדר. אתם מבינים מה זה וישא עיניו ויער והנה גמלים באים? למעלה ממנחה של יצחק אבינו, יש גמלים. אני החזקתי בסטנדר. הכי אור גבוה זה באור החוזר בשדה. אי אפשר לקחת מיצחק את הכוח לראות את הנקודה הפנימית. וישב עם באר לחי רועי. התפקיד של אברהם זה לדאוג למצוא נקודה רוחנית שיכולה לשאת את העיניים ולראות את יצחק שמסתובבת שם בחרן. התפקיד של יצחק זה להגיע למנחה בשדה כדי לראות גמלים באים. וישא את עיניו היה. זה דבר מופלא. אז בשביל מה צריך שבע פרשות? גם בפרשה אחת אי אפשר להבין כלום. האמת שאי אפשר להבין בשביל מה צריך פסוק אחד אצל יצחק. כל עניינו של יצחק זה כי ייפלא ממך. למה צחקה? כי זה למעלה מהטבע? זה למעלה מהטבע. אבל זה הכוח שהלמעלה מהטבע מופיע במציאות הכי טבעית. רבקה יודעת להגדיר בדיוק את האיש. האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו. הוא הולך בשדה וכל הזמן הוא הולך לקראתנו. הוא הולך לקראתנו. לקראת מי? לקראתנו. לקראת הנערות. לקראת הגמלים, לקראת אליעזר, לקראת רבקה, לקראת הגר, לקראת ישמעאל, לקראת עשיו. הוא עוזב את עסק, הוא עוזב את שטנה, כי אין בכלל נפקא מינה. הוא קשור למקום, אני לא יודע איך מגדירים את זה בכלל, אני לא יודע אם אני אומר את זה טוב בעברית. הוא קשור למקום למעלה מהמקום. אז מה נפקא מינה בכלל אם זה בעסק, בשטנה או ברחובות? הוא עולה תמימה, הכל עולה. אין חוץ על הארץ כדאי לך. אין קופסאות, אין בכלל הגדרות. זאת מציאות אחת. כשבאים אליו אבימלך ופיחול, הם לא אומרים לו כמו אצל אברהם אבינו. אל אברהם אבינו הם באים ואומרים לו, אלוהים ממך בכל אשר אתה עושה. אתם יודעים מה הם אומרים ליצחק כשהם באים? ראו ראינו כי היה השם עמך. והוא שואל אותם בלי להתבלבל, מדוע באתם אליי? ואתם סניתם אותי, ותשלחוני מאיתכם. כולם איכשהו מגורשים מפניו או מגרשים אותו. להיות נשיא אלוקים לא מחייב שתיווצר קנאה. גם אברהם היה נשיא אלוקים, וזה יצר הערצה. אצל יצחק זה מייצר מציאות של משהו שהוא האמת בעצמה. שכון בארץ מבחינתו של יצחק זה רק אופציה אחת, לזרוע. אבל הארץ קשה, והשנה קשה. אני אמרתי פעם שזה שאצלו הוא קנה את הזרעים, אני לא יודע באיזה חנות זה היה פתוח, עשה את עסקת חייו, אבל בטח מת מצחוק. איזה אדם שפוי קונה זרעים בשנת בצורת? מה הוא עושה עם זה? 100 קילומטר מפרשת המים. אבל כל העולם שיצחק צריך לבטא לנו, זה לתת לנו את הכוח שהוא לפעמים נראה איסאבי, ולגלות שיש אותו בתוכנו. נכנס וריח גן עדן נכנס עמו. זה נפקא מינה לכל החיים כולם. וירח את ריח בגדיו, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה. זוכרים מה אומרים שם חז"ל על וירח את ריח בגדיו? גם רש"י, וירח את ריח בגדיו, אל תקרי וירח את ריח בגדיו, אלא וירח את ריח בוגדיו. יצחק מריח את הבוגדים בתוך יעקב. אבל בחוש הריח הוא מריח את הנקודה הפנימית. הוא לא מתבלבל. הוא לא שומע את הרוע ולא רואה את הקליפות. הוא מריח. כמו המשיח שידון על ידי ריח. והריחו ביראת השם. לכן כל סיפורו של יצחק הוא בעצם הכוח הפנימי, 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 הפנימי ביותר של הבן הנעקד. של העולה התמימה, שבתוכנו לפעמים נראה לי שאין שום סיכוי. והבוגדות או הבגדים שלי, או שנראים לי מסביבי, נראים כאילו זהו. ואז מצטיידים באמונה הזאת הפנימית של יצחק. איך אמרו חז"ל במדרש, גמרא מפורשת, חז"ל אומרים על הפסוק, לא חושב שהזכרנו אותו בזמן האחרון, ואם זוכרים אותו אז ודאי שצריך לזכור אותו שוב, עוד אחד מהפסוקים שיצחק נעלם. יש פסוק בישעיהו שכתוב בו, כי אברהם לא ידענו. גמרא מדהימה. בא עם ישראל ואומר, כי אברהם לא ידענו. וישראל לא יכירנו. אתה אבינו. לא, סליחה, הפסוק הולך כך. כי אתה אבינו. כי אברהם לא ידענו. וישראל לא יכירנו. אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך. זה הפסוק. כי אתה אבינו. פסוק קשה מאוד. מה מאפיין את הפסוק מיד, ששוב מי לא מוזכר? יצחק? לא נמצא. אין. כי אתה אבינו. בפשטות הפסוק מדבר אל הקדוש ברוך הוא. אז מה כתוב בסוף? אתה השם אבינו. אומרים חז"ל בגמרא בשבת, זה פלא פלאות. לעתיד לבוא בא הקדוש ברוך הוא אל אברהם, זה נורא והיום. ואומר לו, אברהם, בניך חטאו. זהו, צריך לעשות משהו. אומר לו אברהם, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. זה הבן, האבא העוקד. יש רגע שזכות אבות כבר לא עוזרת, ימחו. אמר הקדוש ברוך הוא, אלך ליעקב. הוא היה לו צער גידול בנים. הוא גידל 12 כאלה, אז הוא בטח אולי יבקש עליהם קצת יותר רחמים. אברהם, היו לו שניים, והאחד היחיד שהוא עם ישראל דווקא היה הילד שלא עשה צרות, נלך ליעקב. הלך ליעקב ואמר לו, בניך חטאו. אמר לו יעקב, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. מחזיקים? אמר הקדוש ברוך הוא, אני מצטט, לא בסווי טעמה ולא בדרדקי עיצה. אי אפשר לדבר היום לא עם הזקנים ולא עם הצעירים. נלך ליצחק. אמר לו ליצחק, יצחק בניך חטאו. אמר לו, ריבונו של עולם, בניי ולא בניך? כשאמרו לפניך נעשה ונשמע, אמרת להם בני בכורי ישראל. ועכשיו בניי ולא בניך. ועוד. כמה חטאו? תצטט את הגמרא מילה במילה. כמה חטאו? בוא נעשה, אנחנו נדבר תכלס. ויצחק ממשיך. כמה שנותיו של אדם? 70 שנה? פוש פלגה תוציא חצי. שאדם, סליחה, קודם כל תוריד 20 שהוא לא בארון נשים. נשארו 50. 150 תוריד חצי. אדם צריך לישון, לא? לאכול, לשתות. גם כשהם ישנים ואוכלים ושותים, כל הזמן הם חוטים. כלומר, אתה מדבר על 25 שנה שיהודי חוטא. הלאה, 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 לא גמרתי. 125 האלה שנשארו, תוריד חצי, שבהם הם בבית הכיסא, ובזה הם עושים זה, ובזה הם מוריד אותו, מוריד אותו, מוריד אותו. נשאר לך 12 וחצי שנה. 12 וחצי שנה הוא אומר לו שנשארו לך. עכשיו אני שואל אותך, ריבונו שלך, אתה לא יכול לקחת את זה עליך? ואם תאמר שאתה לא מוכן לקחת עליך, פלגה עליי ופלגה עלך. ואם תאמר כולם עליי, ריבונו של עולם, הקריבי את נפשי כמך, אז הכל עליי. בשביל זה אני הקרבתי את עצמי לך. מיד נענו כל ישראל ואמרו, כי אתה אבינו, ליצחק. כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. אמר להם יצחק, ויזמיר, איך אתם מדברים? עכשיו תשמעו את הביטוי. ומחווה אליהו יצחק, קודשא בריחו בעינייהו. תרגום. ומראה להם יצחק את הקודש ברוך הוא בעיניים. מיד כל אחד ואחד אומר, אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך. זה המושג של הבן הנעקד. המושג הזה הוא לא לימוד על יצחק. הוא הידיעה הבסיסית הזאת של עוצמת היכולת לראות קודש הבריחו בעיניי. כשהארץ קשה, כשהשנה קשה, כשהריח הוא ריח בוגדיו, כשכל המציאות מסביב היא המציאות שהדבר היחיד שהיא מייצרת זה ויקנאו אותו ויסנאו. והיכולת הזאת שאותה אנחנו מקבלים מיצחק, שלא מופיע באף פרשה, אבל מוביל יותר פרשות מכל האבות. אתם יודעים מתי יצחק מת? הרבה אחרי מכירת יוסף. הוא רק רמוז. כשבאים הבנים אל יעקב ומספרים לו את הכל, ויעקב ממען להתנחם, כתוב בפסוק, ויבק אותו אביו. אומר רש"י, חבר'ה, תעשו חשבון. זה לא הכוונה שיעקב בכה את יוסף. ויבק אותו אביו, יצחק את יעקב. אתם זוכרים איך התחלנו את השיעור? רק פרשה אחת? יצחק מופיע יותר פרשות מכל האבות. הוא איתנו מתחילת לך לך ועד ויגש. אבל הוא אף פעם לא מופיע. הוא רק מריח. ונותן לנו את הכוח להריח את ריח בגדיו. ולומר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ערב טוב.